אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אני לא בטוחה שקנאה תאהב את מה שנעשה לה היום בתוכנית, אבל מספיק שנים לא אהבתי את מה שהיא עשתה לי. אז תקו. רק למי שלא ישמע עד הסוף, עכשיו אנחנו חברות. גמרנו טוב אחת עם השנייה. כשאני גדלתי בהרצליה, המסר שעבר במסדרונות בית הספר היה מסר תחרותי. תהי מצוינת, אז תהי הישגיות. חלק מפרויקט אינטגרציה היינו שקשל. מי שלא עמד בתקן של המורה אלישבע, לא עמד. תהיה טוב או אל תהיה בכלל. הכניסו שם בכיתה אחת את ילדי הרצליה פיתוח עם הבתים והבריכה, ואותי. בת לשני אנשי רשות השידור. לא היינו עניים ודבר לא היה חסר, אבל קנאה נולדה. ממלכת הכיתה, כמה את מתקובלת, כמה קיבלת בבחינה, איזה תיק קנו לך, יקר מחול של נפנף או סתם של מודן? היא התחילה לגור בי ולא הודיעה, קנאה. היא תפסה לעצמה חדר קטן משמאל לאזור הלב ושהתה. ככל שגדלתי, גדלה גם היא. בתחילה בנתה מרפסת, אחר כך סגרה אותה ועשתה שיפוץ. כשהייתי בקורס קצינות, לא אשכח את זה, היא הוציאה תמ"א 38 ועלתה עוד קומה. זה קרה בדיוק ביום שבו מוראל חברתי קיבלה חניכה מצטיינת ואני לא, למרות שמאוד השתדלתי. החיים חלפו ונהייתי אימא, גיורא הבן של השכן התחיל ללכת והבן שלי לא. נועה הבת של אופרה הייתה הילדה הכי גמישה בגן והבת שלי לא. ואז אמרתי די. ביום אחד של חוסר שימת לב שלה, של הקנאה, עליתי עליה. הצצתי פנימה, ראיתי כמה היא הפעילה אותי כל השנים, כמה היא הייתה דומיננטית בזכותה, קרו גם דברים נפלאים, כן, כן, היא הייתה בהחלט עם מחלקת קנאת סופרים, אמביציוזית משהו זאתי. אבל שיטת העבודה שלה החלה להטיש אותי. היא התאימה פעם כשהייתי בדלת שתיים, כאימא, כסבתא, הרגשתי שהיא מבקשת להשתחרר, ורציתי לתת לה ללכת. כשאנחנו יודעים לזהות תבנית התנהגותית שלנו, כבר זכינו. היכולת לראות את עצמנו עושים שוב ושוב דבר שכאילו מגן עלינו באותו רגע, אבל נובע ממקום חלש, זוהי כבר נקודת חוזק באולפן שלנו היום. נעמה קמינר מבורך, מומחית לפסיכולוגיה חיובית, נדבר איתה על קנאה, על הרגש המעצבן הזה. אומקה דליבה, אוריה חימי, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל, מתחילים? בוקר טוב נעמה קמינר מבורך.
בוקר טוב.
מה העניינים?
זה כיף להיות פה.
כיף שאת פה. ואני חייבת להגיד לך שמרגיש לי שלפני כמה שנים לא הייתי יכולה לעשות תוכנית על קנאת שלי. למה?
למה?
כי כשאתה מבריא ממשהו או הוא מאחוריך, לפחות אתה יודע להרגיש אותו ושהכל בסדר, אתה כבר יכול לדבר עליו, לא? כאילו אני קנאית, כאילו
וואו.
כשהייתי ילדה זה התחיל כשאח שלי נולד. תמיד הקנאה קטנה מאיתנו, נכון?
כן. את יודעת כמה מוקדם אנחנו מתחילים לקנא? באיזה גיל?
לא.
6 חודשים.
כי מה?
כי בגיל 6 חודשים, כשתינוק יונק, שמו לאימא שלו איזשהו אובייקט אחר, הוא התחיל לגלות סימנים של חוסר נוחות, של חוסר נינוחות שפרשו אותם כקנאה. אז קנאה מתחילים מגיל 6 חודשים. תינוקות כל כך צעירים מתחילים לקנא כלפי אימא שלהם. אובייקט הכי קרוב, היא שלי.
אני רוצה שהיא תהיה.
אני רוצה שהיא תהיה שלי באופן מוחלט.
וואי, אנחנו נדבר היום בתוכנית הזאת המיוחדת על קנאה ועל רגש שהוא כל כך נפוץ, גם אם לא מדברים עליו בכל רם. שאת יודעת, אחת הסיבות, שמעתי את זה מרב בשם הרב לייבי, חסיד ויז'ניץ, שהמילה תינוק יש בתוכה אותיות של קנאה, כי מצד אחד, ואני בטוחה שנדבר על זה, קנאה היא גם דבר מאוד שלילי, כן, התורה מלאה דוגמאות קשות עליה, אבל יש בה גם דבר חיובי, כמו קנאת סופרים, ותינוק קנאה, כי הוא גם לומד ללכת ולדבר, כי הוא רואה את כולם ומקנה, אז היא גם מושכת אותו למעלה.
נכון.
אז תגדירי מה זאת קנאה בעצם.
קנאה זה בעצם איזשהו סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על חיים של מישהו אחר, והסיפור הזה גורם לנו להרגיש לא כל כך טוב. זה ההגדרה ככה הכי 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 פשוטה. זוהי בעצם קנאה.
כאילו אני חיה בשדה של מישהו אחר ומשווה כל הזמן אותו האדם האחר אל האדם הראשון? כל הזמן יש מין השוואה כזאת?
זאת בעצם איזושהי התבוננות שיש לי על מישהו אחר, ובהתבוננות הזאת אני מזהה אצלו משהו, תכונה פיזית או חומרית או הצלחה, שאני גם רוצה כזה.
וואו.
וזה תמיד גורם לי להשוואה מלמטה. זאת אומרת, כשאני רואה את האדם הזה, את האובייקט הזה שאני מקנה בו, ההשוואה שלי היא תמיד מלמטה. למה לא יש ולי אין?
וואו. גם זה? אם אני לא צריכה את הישע הוא?
קנאה זה לא רגש שהוא בהכרח רציונלי. האם אני צריכה? האם זה באמת חשוב לי? האם זה מתנהל עם הערכים שיש לי בחיים? עם הדברים שאני צריכה? קנאה, וזה גם אחד המאפיינים שלה, היא רגש שחושף אותנו ומפגיש אותנו במהירות של התנגשות חזיתית עם עצמנו, עם הרצונות שלנו, התאוות שלנו, החשקים שלנו, החלומות שלנו. זה מין מפגש כזה מאוד מאוד חזק, והמון פעמים כשאני פוגשת מישהו, רואה אצל מישהו משהו שהוא סוד כמוס אצלי שמאוד הייתי רוצה, אז מתעוררת קנאה, היא זוקפת ראש.
וואו.
זה כזה קשה, זה קשה, זה כזה דמוני, זה כזה פתאום מרימה את ראשה, זה פתאום, מה זה? מה זה הדבר הזה?
כן.
היא כזאת פטלטלה.
את אומרת פה משהו נורא חשוב, אני רוורס לוקחת אותנו כמה משפטים אחורה, שאת אומרת, הקנאה היא לא טוטלית, זאת אומרת, זה לא מדויק אפילו להשתמש ורבלית במילה אני מקנה. את אומרת פה, במה אני מקנה? זאת אומרת, זה יהיה בעזרת השם, בהתפתחות התוכנית שלנו, אולי באיך להתמודד עם קנאה, שאת מפרקת, אני מקנה בזה שהיא ילדה ואני לא, אני מקנה בזה שהם קנו דירה ואני לא, שהיא מצליחה בקריירה ואני לא, אבל את אומרת שזה תמיד, האדם מרגיש נמוך מול מושא קנאתו.
נכון.
שבעצם קנאה היא לא חיה לבדה, זאת אומרת היא כאילו נמצאת עם עוד אנדרדוגים.
נכון, נכון. אבל לפני שאנחנו נכנסים ככה ואומרים עם מי מגיעה הקנאה, אמרתי מקודם שזה איזשהו סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו.
נכון.
אבל קנאה היא למעשה בבסיסה רגש פרק, כמו כל אחד מהרגשות שלנו. זה רגש אוניברסלי, זה רגש טבעי, זה רגש שכולנו, כולנו, כולנו מרגישים ללא יוצא מן הכלל, שזה מאוד חשוב
לך. גם אלה שאנחנו מקנים בהם מרגישים קנאה. נכון?
בוודאי, 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 בוודאי. זה רגש בסיסי, אבולוציוני, אוניברסלי, שמעיד על זה שלמעשה אנחנו מתפתחים התפתחות תקינה עם העולם.
איזה יופי, נפלא. תמשיכי,
הרי תראי, בני אדם חווים קשת של רגשות בחיים. יש את הרגשות שאנחנו מגדירים כרגשות חיוביים, כמו שמחה, כמו התרוממות רוח, כמו אושר, סיפוק, התרגשות, כל הרגשות האלה שאנחנו ככה שמים אותם תחת הכותרת של רגשות חיוביים, והחברה מעודדת אותנו מאוד להרגיש את הרגשות האלה, ולצבור מהם עוד ועוד ועוד, ולהלל ולשבח את הרגשות החיוביים. יש גם את הקטגוריה של הרגשות השליליים, שזה עצב, ודכדוך, ובושה, וגם קנאה היא תחת הקטגוריה הזאת. אבל החברה שבה אנחנו חיים היום, אומרת, אלה רגשות שצריך להצניע.
אוי.
ממש להצניע. והמלכה שצריך להצניע אותה, זו הקנאה.
למה זה נהיה ככה? זה משהו ש... הרי בכל הדורות הייתה קנאה, נגיד אני מסתכלת על רחל, איך היא קנאה בלאה, נכון. שילדה וילדה ילדים, והיא נכון. לא וחנה, היא קנאה נכון. בפנינה, וכתוב אפילו שכל הירידה למצרים, שבגלל זה היינו צריכות לצאת משם וליל הסדר וזה,
כן.
זה בגלל שהאחים של יוסף קנאו בו,
ביוסף.
וזה נכון. ידרדר.
נכון.
אבל
נכון.
מה, יש משהו שאת מרגישה, נעמה, נכון. קמינר, מבורך, איזה שם מבורך, שבדור הזה שלנו היא נהייתה יותר מטריאליסטית, יותר תחרותית, יותר כאילו מסיבית, ועוד את אומרת שצריך להצניע אותה.
ודאי, ודאי. אני חושבת שהקנאה, כמו שאת אומרת, באמת קיימת משחר ימינו כבני אדם. וכן, יש משהו בעולם המתקדם ערבי מטריאליסטי שלנו היום, שעושה לנו עוול הרבה יותר גדול. אנחנו מקנאים בשפע, בהצלחות, בהישגים, באנשים, במה שיש להם. והעולם שלנו של היום מפגיש אותנו עם כל השפע הזה בצורה יומיומית. התראות, צפצופים, חשיפה, חדשות, רשתות חברתיות, אנחנו למעשה עלולים לפגוש מושג קנאה בכל שנייה בחיינו.
וואי.
אממה, לצד זה, אם אני מקנה בפרשנות שלי את העולם, הפנמתי את המסר שקנאה היא רגש שלילי, אני צריכה להחביא אותו. אבל אני פוגשת את מושא הקנאה שלי, או עלולה לפגוש אותו בעצם בכל שנייה מן היום.
יאו, ממש מציף.
אבל אני, אסור לי להרגיש את זה. אז איך אני מתמודדת עם, עם הדיסוננס הזה, כאשר בעצם אני כל הזמן פוגשת דברים מעוררי קנאה, אבל אסור לי להרגיש אותה, אני צריכה להצניע אותה, להחביא אותה, כי אם אני מקנה, אני בן אדם לא טוב.
יאו, איזה חשוב מה שאנחנו מדברות פה.
סופר חשוב.
וזה החלק בתוכנית שלנו שאנחנו מגדירות את הקנאה, ויבוא גם חלק שנדבר על איך להתמודד איתה, כי את יודעת, בעבודת המידות של היהודי, של כל אדם, הקנאה, התאווה והכבוד, אומרים לנו חזן, מעבירים את האדם מן העולם, זאת אומרת, לא אחרי 120 שהוא ימות, אלא כאן, שיש קנאה נוכחת בחייו, ומשתגע לפעמים עם גלגל מחשבתי כזה של מחשבה הולכת, ואת יודעת, כתוב בספר משלי, ראיתי את זה, אני אומרת את זה בניקוד, זה נשמע מצחיק, אבל אני אומרת את זה בניקוד המקור, רקב עצמות קנאה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, שאדם שמקנה,
העצמות שלו נרכבות. וואו, זה כזה.
זה כזה. עכשיו, למה זה כזה? כי את העברית היא כזו שפה יפה, שכאילו המילה עצם בקטע של בון, והמילה עצמיות בקטע של אני עצמי, יושבות על אותם אותיות, באנגלית את לא יכולה כאילו להגיד, what the bone you want from me. אבל מה בעצם את רוצה ממני? זאת אומרת, הקנאה היא כל כך יושבת על הבעצם של האדם, שחייבים לפתור אותה.
נכון.
אז מה?
אז תראי, קודם כל, אני חושבת שמה שחשוב בשיח שלנו היום, ובכלל אני עושה בזמן האחרון הרבה שיחות על קנאה.
כנראה השוק דורה את הכל עניין של...
תראי, זה לא מגיע סתם. את יודעת למה התחלתי לחקור את הנושא הזה לעומק? זה היה מדהים, כי אנחנו אחרי שנת הקורונה, אני מקווה שאנחנו אחריה, ובתקופה שבה העולם כולו, ללא יוצא מן הכלל, ישב בסגרים בבית, לא הייתה לנו שום אפשרות לנקר קנאה באחר. לא היו לנו שום אירועים או מסיבות או שמחות או טיולים גדולים. לא היה לנו במה להתפאר. עדיין אנשים קנאו קנאה מטורפת. בזמן שישבנו בבתים, בסגר, בכל העולם, לא רק פה, עדיין אנשים קנאו. מי הצליח יותר בסגר? איזה אמא חידשה את המתכונים שלה בסגר הראשון? מי עשתה יותר פאזלים בסגר השני? ומי לא איבדה את זה בסגר השלישי? לדעתי בסגר השלישי כבר באמת זה היה שערורייתי. אבל באמת גם בתוך המקום הזה, כשזה היה ברור בצורה חד משמעית שכל העולם תחת אותה קורת גג סגורה כרגע, עדיין הקנאה ביעבעה.
שזה מראה שזה כל כך... חלק מאיתנו באמת.
הישרדותי, אבולוציוני, אוניברסלי וטבעי. זאת אומרת, כמעט תחת כל תנאי, אני יכולה למצוא סיבה לקנא בך.
וואי.
אז אם זה משהו שאנחנו מבינים מתוך דבריי עד עכשיו, אני מקווה, שזה באמת משהו שהוא קיים, הוא עובדה. קנאה היא עובדה.
נכון.
כמו ששמחה היא עובדה, גם קנאה. אז קודם כל, אנחנו נגיד, נלמד ככה להבין, שקנאה היא עובדה. אז כל הניסיונות וכל הגישות, ויש המון גישות שם של איך לבטל קנאה, איך להיפטר מקנאה, איך להתעלם מקנאה, איך להדחיק קנאה, הן פשוט שיטות שלא עובדות.
לא עובדות.
לא
נעמה,
עובדות.
לא עובדות. ואני מצטערת להגיד את זה. כי הדבר היחיד, אני חושבת, לא יודעת, זה להתיידד איתה ולראות איזה בובי. כאילו, איזה בובי הקינה שלי, כאילו מה חשבתי, ילדה בכורה, בכורה להורים, בכורה לסבא וסבתות מכל הצדדים, פתאום בא איזה בלונדיני, עם עיניים כחולות, מה אמורה הילדה לעשות? לקנה, לא, כאילו, אתה משפריץ מתוך עצמך רגש, שזה באופן טבעי ובריא, היה אמור להגיע, ואז אתה רואה שאתה נורמלי, וזה כבר הקלה, לא?
נכון.
דברי על זה איתי רגע.
בואי, אני אדבר איתך על זה. תראי, בעצם היותנו אנשים, בני אדם שגדלים לתוך החברה הזו באשר היא, בעולם שלנו היום, אנחנו בעצם נעים על, 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 על איזשהו ספקטרום. הספקטרום הזה יש לו שני צדדים. מצד אחד יש לנו את הרצון הזה להשתייך, להיות חלק מקבוצה, ממשפחה, מקהילה, שזה משהו, גם הוא אבולוציוני בסיסי ומאוד מאוד חשוב. זה צד אחד, ובקצה השני של הספקטרום יש לנו את הרצון הזה לבלוט, להצליח, להצטיין, to excel, מה שנקרא באנגלית.
וואו.
אנחנו בעצם נעים על הרצון הזה. והרצון הזה, בין הטווח הזה, בין הרצון שלנו להשתייך, להיות כמו כולם, לבין הרצון שלנו לבלוט ולהיות שונים ויוצאי דופן, הוא מקור לשיח מאוד פורה על קנאה. מאוד מאוד פורה.
אנחנו נדבר על זה אחרי הפרסומות, זאת אומרת, עד עכשיו הגדרנו בעצם, שזה כבר, זו כבר התחלה מצוינת, אדם שרוצה לעבוד על מידת הקנאה שלו, קודם כל לדעת לראות שהיא הגיעה, שהיא נמצאת. אני רוצה גם שבחלק הבא נדבר, נעמה קמינר מבורך, על, על זה שיש אנשים שמקנים יותר, ויש אנשים שמקנים פחות, כמו כל תכונה, זאת אומרת, נגיד, אני לפעמים אומרת לבעלי, אני לא יודע
על מה מדבר,
לא מבין על מה מדבר, וגם בנות מקנות יותר. חזרנו, אומקדליבה, אנחנו עם נעמה קמינר מבורך, מדברות על קנאה וכמה היא כואבת ואיך גם מדלדלים מנוכחותה בתוכנו. אז איפה היינו בחלק הקודם?
דיברנו בעצם על, הגדרנו מהי קנאה.
נכון.
דיברנו על זה שזה באמת אלמנט מאוד מאוד חשוב, היא טבעית, נורמלית, אבולוציונית ואוניברסלית. כולנו מקנים.
נכון.
אז אנחנו לא המצאנו שום דבר, קנאה קיימת באמת
משחר נאורנו.
נאורנו שהיו די מזמן שלי לפחות. אז קנאה באמת, דיברנו על זה שהיא דבר מאוד מאוד נורמלי, היא רגש טבעי ואבולוציוני וכו' וכו' וכו'. בואי נדבר לרגע אחד על סוגים של קנאה, כי הרעיון הוא בעצם, אנחנו לא מנסים להוציא את האנשים היום מהשיח הזה בקטע של לאהוב קנאה או לצפות לה בקוצר רוח.
נכון, לא.
אני באה מתחום הפסיכולוגיה החיובית, והרעיון שלנו בעצם הוא לא להפוך את השלילי לחיובי, ממש לא. הרעיון הוא בעצם להסתכל על כל מיני סוגיות בחיים שלנו, ולהרחיב את האופן שבו אנחנו מסתכלים עליהם. זה מה שהייתי רוצה לעשות היום עם קנאה.
יאללה.
על מנת להרחיב את האופן שבו אנחנו מסתכלים על קנאה, אנחנו רוצים לזהות קודם כל מהי, להעמיק, קצת להכיר אותה יותר מקרוב. כי כמו כל רגש, ככל שאנחנו מכירים אותו יותר מקרוב, אנחנו מפחדים ממנו פחות.
אוי, זה נפלא. זה ממש נכון.
זה ממש נכון.
נכון.
לגבי הרגשות החיוביים.
שזה בעצם, זו הסיבה שמדברים על דברים ומוציאים אותם החוצה.
נכון.
ופתאום הם נראים פחות מפחידים, וגם רואים שיש אותם לכולם, אז כאילו צרת רבים קצת.
נכון, 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 נכון.
לא לפחד.
בכלל אני אומרת, כולם מקנים, כולם, 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 גם מי שאתה חושב שהחיים שלו...
טוטים.
מדוגמים מלמעלה עד למטה. זה לא כזה. בדיוק, בדיוק, בדיוק. השני סוגים של קנאה. הסוג הראשון של קנאה, זה סוג של קנאה שנקרא ג'לסי באנגלית. זה בעצם קנאה שמתאפיינת בשלשות. זו קנאה שבאה בשלשות. בדרך כלל זה אני, יש לי משהו שהוא חשוב לי, אני האובייקט הראשון. הדבר הזה שחשוב לי, בואי נגיד זה הילד שלי או בן הזוג שלי. והדבר השלישי זה האדם שעלול לקחת את הדבר הזה שיקר לי ממני. אז ככה בעצם מתבטאת
הג'לסי.
הג'לסי בשלשות.
קצת בעברית קנאה ל?
זה קנאה ל.
נכון?
נכון. אוקיי. נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, האדם שזה אני, האובייקט שזה הדבר שאני מפחדת שיקחו אותו ממני, או יקחו את תשומת הלב שלו ממני, והיריב לצורך העניין.
המאיים.
המאיים. אוקיי. אז אם ניקח לדוגמה...
מקום עבודה, שאת יודעת שיש רק מקום אחד, וזה או את או מישהי אחרת.
בהחלט.
פה זה קנאה, זאת הג'לסי.
בהחלט, בהחלט, אוקיי. בהחלט. אז יכול להיות או אדם או אובייקט מסוים, כמו תפקיד מסוים, כמו משרה מסוימת, שאני רוצה אותה, אני לא רוצה שאפרת תיקח אותה,
mm-hmm.
אז זוהי בעצם הקנאה הזו, היא דרך אגב, קנאה מסוג ג'לסי, קנאה ל...
בית שקונים ופתאום מישהו לקח ועקב על המילקי.
בהחלט.
בדיוק, נכון.
בדיוק, בדיוק. נולד לי אח קטן, את יודעת, במשפחה נולד אח קטן. מי יקבל את תשומת הלב של האמא?
הנה.
אני או הוא, אני זה האובייקט, אמא זה הדבר שאנחנו כל כך רוצים את תשומת הלב שלו, ופתאום נולד אח קטן, ומתחילה פה קנאה. מי יקבל ממנה את מלוא תשומת הלב? אז האח הקטן שנולד הופך לאיום בעצם, ליריב שלי.
נכון.
אז זה בעצם, זו הקנאה מסוג ג'לסי, הקנאה ל, ושוב, היא מעידה על התפתחות תקינה, ויש אפילו פסיכולוגים, פסיכואנליטיקאית שחוקרת את התחום הזה, שאומרת שבעצם ברגע שאתה מקנה לה, שיש לך את הקנאה הזה, מצוין, זה אומר שאתה מתפתח באופן תקין.
אוי, נהדר, מה זה התפתחותית?
כן, ככה היא קוראת לזה. זאת קנאה לא נעימה, היא עלולה לפגוע במערכות יחסים, היא עלולה לערער תחושות של אמון ושיתוף וקרבה, היא קיימת אצל רבים, איך לומדים ככה להתנהל איתה, אנחנו נדבר על זה בהמשך.
אוקיי.
אז זה הקנאה הראשונה, קנאה לה, ג'לסי. הקנאה השנייה זה envy באנגלית, זה מה שנקרא בעברית צרות עין.
שלא יהיה לאחר? העיקר שלא יהיה לו?
כן. זה נורא. זה יותר מזה, זה תחושת כעס ואיבה אפילו כלפי מישהו שמחזיק משהו שאני רוצה ונהנה ממנו.
אוי.
ואז יש לי מין איזה דחף וצרות עין לקחת את זה ממנו. הרבה פעמים רואים את זה ברשתות החברתיות, כשמישהו יש לו איזה משהו, אירוע, אוטו חדש שהוא קנה, הישג שהוא השיג, ואני אומרת, אני רוצה את זה,
וואו.
את מה שיש לו, וזה מעורר בי כאלה רגשות שליליים, שאני רוצה לקחת את זה ממנו.
וואי, שהוא יישאר בלי.
שהוא יישאר בלי, ואני אקח את זה ממנו.
וואו, גם שהוא יישאר בלי נקודה, בלי שהמקנה ייקח ממנו? גם...
אני רוצה שזה לא יהיה לו, זה לא ממש מעניין אותי איך.
או. הבנתי.
לא ממש מעניין אותי איך. זה העיקר שלא יהיה לו, כדי שאני לא אצטרך להתמודד עם הדבר הזה, עם הרגש הזה, שיש לו את הדבר הזה ולי אין.
וואו.
העיקר שזה יילקח ממנו.
קשה.
קשה מאוד. זה רגש לא פשוט.
קשה, קנאה, איך אומרים? בדיוק.
קשה, קנאה ממוות.
כן, כן.
בהחלט. אז למה לא יש ולי אין? וזה גורם לנטור תינה וצרות עין, והלוואי ולא יהיה לו, ולאחל לו כל מיני דברים ככה. זה. כן, אבל זוהי קנאה. אנחנו רוצים להסתכל עליה בדיוק כפי שהיא ומה שהיא, וכמו שאמרנו, יש לה שני סוגים. קנאה ל, זאת אומרת, באה בשלשות, וצרות עין, זאת אומרת שאת מחזיקה במשהו שאני רוצה, ואני ממש רוצה לקחת את זה ממך, שלא יהיה לך.
שזה קצת קנאה ב? קצת.
זה קנאה ב.
נכון?
אפשר
לעשות את זה ככה.
אפשר לעשות את זה קנאה ב.
אוקיי.
אלה בעצם שני הסוגים המרכזיים של קנאה, ששוב היא נחקרה המון 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 שנים. אבל את יודעת, יש ככה כמה מאפיינים מרכזיים לקנאה. בעצם את יודעת, פנים רבות לה?
כן.
אבל יש כמה מאפיינים של קנאה, שמאוד מעניין לדעת אותם ולהיחשף אליהם, ושוב, מהמקום החוקר הזה של אם אני מרגיש שזה משהו שנראה לי כמו קנאה, שימו לב למאפיינים הבאים, תראו אם זה זה. ואם באמת הם ככה יושבים לכם על זה, אז יכול להיות שזה באמת קנאה. קודם כל, קנאה בהגדרה שלה היא רגש רעב. את יודעת מה זה רגש רעב?
מה זה?
זה רעב, זה כזה מבפנים שזה בא. זה רגש שדורש האכלה. זאת אומרת... הוא לא מתקיים באוויר ככה, free floating מה שנקרא, הוא צריך שיאכיל אותו. קנאה צריכה פרטים, מידע, תמונות, תיאורים, גרפיקה, טעמים, כמה שיותר תאכילי אותו, כך הוא יותר רעב.
וואו, רגע נעמה, אז מפה אני מסיקה שכשרחוק מעין רחוק מהלב, גם אם אין לי את ההאכלה הזאת לקנאה, אולי יש אנשים שיבחרו, אל תספר לי, אני לא רוצה לדעת.
זאת אחת הדרכים.
אוקיי, אז אני קופצת קדימה.
היא לא תמיד עובדת, נכון.
אוקיי, אוקיי, לא, אז אני שותקת, אוקיי.
אבל כן.
אז הקנאה היא רגש רעב.
היא רגש רעב, לכן דרך אגב הרשתות החברתיות בעולם המודרני של היום, הם מקור הקנאה ובעקבותיו הדיכאון, מקור הקנאה מספר אחד בעולם המערבי.
מזל שאין לי.
מצוין.
וואי.
מצוין.
אוקיי.
האמת היא שבאמת, למה אנחנו מקנים היום יותר בעולם שלנו, מכיוון שהכל פרוס וזמין וקיים לנו. המפגש הזה מעורר כל כך הרבה יותר קנאה מאשר פעם, לפני הרשתות החברתיות. מאוד מאוד פשוט.
כאילו ניתה עוד במה לקנאה.
זה לא רק עוד במה, זה במה שמנציחה,
נכון.
באינטרנט בעצם, בעולם הווירטואלי, את הרגעים הזוהרים של בני האנוש.
וואו.
אז מה קורה, אם ניקח את זה לרגע אחד כדוגמה, זה בסדר, נכון? אני בעצם רואה, בפייסבוק לדוגמה, חברה שלי נניח שבעלה עשה לה מסיבת הפתעה ליום הולדת, מסיבה מושקעת מלא אנשים וברכות ויקירתי וכו' וכו' וכו'. מתי אני פוגשת את זה? בשתיים בלילה, כשהתינוק העיר אותי, ואני לא מצליחה להירדם, אז אני יושבת ומקפלת כביסה בעצבים. אז זאת אומרת, יש לי בעצם מפגש עם רגע בחיי, שהוא רגע די שפוף ומבאס, אבל ברגע הזה אני פוגשת איזה הילייט של החיים, של מכרה שלי. המפגשים האלה הם לא באמת ריאליים.
נכון. היא גם לא מראה איך היא רבה איתו על זה שהוא לא הזמין את האורחים הנכונים למסיבת הפתעה.
היא רבה איתו לפני האירוע ואחרי האירוע, למה לא הודית על ההורים שלי ואז נהיה פיצוץ וכו'. את זה אנחנו לא רואים. אנחנו באמת דרך הרשתות האלה פוגשים רק את האנשים בהיילייט מומנט שלהם, כשאנחנו נמצאים בלו של הלו שלנו. אז המפגש הזה הוא לא ריאלי והוא לא פרי, אבל הוא קורה המון. ולכן הוא מייצר המון קנאה, הרבה יותר מפעם.
אז מה עושים?
רגע.
אוקיי.
זה בעצם הספק של הרגש הקנאה הרעב. זה דבר אחד. קנאה היא רגש רעב, זה משהו שחשוב לדעת אליו. קנאה היא גם רגש משני. אומרים באנגלית, jealousy doesn't travel alone. הזכרתי את זה מקודם, שבעצם קנאה לא מגיעה לבד, היא לא מטיילת לבד. קודם כל, המון פעמים היא חובשת כובעים של רגשות אחרים.
זה חשוב.
המון פעמים,
היא בלוף כאילו, קצת בלופית.
כי היא כל כך, אנחנו מתקשים להתמודד איתה, שכן, היא נהיית בלוף. אני אגיד לעצמי, הכל עלייך, מרשה לי לתת אותך כרגע.
יאללה, רגע, אני תחזר.
יאללה, את בסדר, הכל בסדר. כן. אבל באמת, אם אני מקנה לך, אני אעדיף לספר לעצמי הכל עלייך, מלבד להודות שאני מקנה באפרת. הכל.
וואי.
אני אעדיף להגיד שאת בן אדם לא נחמד.
כאילו להוריד אותי?
להוריד אותך. להגיד שאת מכעיסה אותי, שהקול שלך מעצבן אותי, שהעשייה שלך היא לא הולכת בד בבד עם החיים האישיים שלך. באמת, את יודעת, לספר סיפורים ולהעמיס סיפורים שיהיה לי יותר קל לחיות אותם, הכל רק לא להגיד שאני מקנה.
יו, איזה מעולה, מה שאת אומרת עכשיו, באמת, אבל לא, כי זה שם לך פוקוס על ההבנה, על מה היא קנאה עוד הרבה יותר, הרבה וואלה. יותר, הרבה אז, יותר. אז קנאה לא מטיילת לבד, זאת אומרת, אתה תלביש אותו בכל מיני המטלות.
אתה יכול להגיד שזה פחד, שזה עצב, שזה כעס, המון רגשות, שמה שנקרא ביי פרודקט של קנאה.
כן.
אבל הם מספרים לנו איזשהו סיפור אחר בעצם, כשהסיפור מתחת לזה, הוא פשוט קנאה. זאת אומרת, אני יכולה להרגיש פחד על זה שיש לך יתרון שלי אין. אני יכולה לכעוס על עצמי שאני לא מצליחה להשיג את זה. אני יכולה להיות עצובה על זה שאני לא מצליחה להשיג את זה. את מבינה? זה מעורר המון המון רגשות אחרים.
שגם למשל, נעמה, רגשות כמו חוסר ביטחון עצמי, או תחושה שאני לא שווה, או
היא מעוררת את כל הדברים האלה. קנאה מעוררת, שופכת אור על חוסר ביטחון עצמי, על תחושת חוסר יכולת, בהחלט. תכף אני אכנס לזה קצת יותר לעומת.
איזה רקב עצמות באמת.
ממש רקב עצמות. עכשיו, עוד מאפיין של קנאה, שזה כאילו דרך אולי אפילו טובה לשים לב, תראו, כשאנשים חווים, וכולנו לצערי חווינו את זה המון בשנה האחרונה, תופעות של לחץ, של דחק, של סטרס, זה מתבטא בגוף שלנו. כשאת לחוצה, מה את מרגישה?
מה? הלב שלי דופק, הארבע ראשי כואב לי.
נכון, נכון.
כזה, הידיים רועדות לי. נכון. וואי, וואי, אני שונאת שאני ככה.
המעניין הוא שקנאה, יש לה בדיוק את אותם מאפיינים פיזיים של לחץ ודחק. זאת אומרת, הדופק הגבוה, הלחץ דם עולה, הורמון הקורטיזול, שזה הורמון הלחץ והדחק, נכנס ברמות מטורפות כאשר אנחנו מקנאים. זאת אומרת, התופעה הפיזית של קנאה בגוף שלנו מתפרשת כהתקף של לחץ.
זה ממש פחד קיומי, כאילו, נכון?
זה מישהו צועק לי בתוך האוזן בווליום המיסטרים, את לא שווה, את כלום, את לא, את לא, את לא. זה כזה.
אז צריך לשים לב לתגובות הגוף לרגש הזה שצף.
אחת מהדרכים לזהות האם אני מקנה או לא, זה באמת לשים לב לגוף. עכשיו, המון פעמים קנאה מעוררת לחץ. זה בסדר.
היא הבי פרודקט שלה, כאילו.
בדיוק, בדיוק. אבל לשים לב לזה. זאת אומרת, זה ממש כל האלמנטים הפיזיים של דופק גבוה, של יובש בפה, שאני מרגישה שהלב שלי דופק חזק, אלה גם מאפיינים של קנאה. זה משהו שחשוב לדעת וחשוב לשים לב.
נכון.
את יודעת, מה שמאוד מעניין עם קנאה, את יודעת, במי אנחנו נוטים לקנא, את יודעת?
במי שפחות או יותר קצת מעלינו, לא הרבה, זאת אומרת, אני לא אקנא עכשיו, לא יודעת עכשיו, אין לי דוגמה, במי שאין לך נגיעה אליה בכלל.
תראי.
היא לא בלבל שלך.
גם, אבל זו עדיין קנאה שיותר קל להתמודד איתה.
אה, קל?
אני אסביר לך למה, בטח. אם מישהי לא בלבל שלך, את תקני ב, לא יודעת, מי מבחינתך היא איזושהי כוכבת גדולה? בעינייך.
אני מנסה כאילו ללכת לארצות הברית, כזה.
כן, 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 מי?
יו, אני גרועה, כי גם אין לי טלוויזיה, את מבינה? אז תעזרו לי כאן שנייה.
אופרה ווינפרי, את מכירה?
יאללה, מכירה, כן, שמה, כן, כן.
את מקנה לה?
לא, לא, לא.
לא, גם אני לא. והאישה הזו באמת חיה חיים מלאים, מלאי עשייה, מלאי משמעות. היא עושה המון כסף, היא תורמת המון לקהילה, היא מקדמת, באמת, זאת אומרת,
אבל היא כמו להגיע לירח, כאילו.
יפה, יפה. את מקנה בראש הממשלה?
לא.
באשר הוא?
לא.
לא.
נכון.
לא. הם רחוקים.
כאילו, אני צריכה נושא נושק ורמה נושקת של סגנון? אוקיי.
מעולה. אז קודם כל, בני האדם, על מנת לעשות לעצמם איזשהו סדר בראש, הם מסדרים את האנשים סביבם לשלוש קבוצות. ככה אנחנו עושים לנו סדר בראש. אלה שטובים מאיתנו, זה באמת אופרה ווינפרי, לצורך העניין, ראש הממשלה,
היא
לצורך
כזאת טובה,
העניין.
סתם שבה, סורי על הבורות.
העשייה שלה בעולם היא מבורכת.
וואלה.
היא אוקיי. הצליחה מאוד, אבל היא באמת באה ככה מהלוא של הלוא, והיא לא שוכחת את המקום הזה, והיא עושה המון המון מעשים טובים בעולם.
אני
באמת.
בעד, אני בעד.
בהחלט, בהחלט, אישה עם עשייה מבורכת. אז אנחנו בעצם מחלקים את העולם לשלוש קבוצות. אלה שטובים מאיתנו, כמו אופרה ווינפרי, כמו ראש הממשלה, באמת הליגות על כל מיני כוכבים כאלה ואחרים. אלה ששווים לנו, שזה מי מסביבנו, קולגות, משפחה, חברים, כאלה שיש איתנו הרבה במשותף, ויש את אלה שפחות טובים מאיתנו.
גם בהם צריך לקנא?
רגע, אלה רק שלוש קבוצות ההתייחסות.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
אני רק עושה פה סדר. במי אנחנו נוטים לקנא הכי הרבה? באיזה קבוצה?
בתיכונה, באמצע.
שווים לנו. שמצד אחד, זה הגיוני, מצד שני, זה הכי קשה. למה בעצם זה הגיוני?
אני, כי זה כאילו בר השגה?
כי זה יותר בר השגה. עכשיו, במי אני מקנה? מי זה השווים לי? השווים לי יכול להיות הבעל שלי, אחותי, החברות הכי טובות שלי.
שכנות.
השכנות שלי, הגיסות שלי. אנשים שהם חלק ממרקם חיי ביום יום. אוך, זה לא נעים. אוך, זה לא נעים שאני מקנה לאחותי.
נכון.
אין לי אחות.
גם לי לא.
אלפי ואיטלי.
לא, אני לא רציתי, כי פחדתי שאני אקנה בה.
פחד שתקנה.
מזל משמיים החשם ברך אותי.
אז בוא נגיד שכאילו חווה שאין לי אחות גדולה יותר כזה, משהו כזה. זה מניח את הדעת?
מניח.
אז יוצא שאנחנו מקנים בעצם באנשים הכי קרובים אלינו. כאלה שביום יום אנחנו פוגשים אותם. זאת אומרת, זו קנאה בלתי נמנעות.
נכון.
זה הקושי.
כל הזמן תפגיש אותנו עם זה.
אבל זה בעצם לא אבל, זה לצד. למה הקנאה הזו היא הכי קשה? מכיוון שלמה אני לא מקנה באופרה ווינפרי לצורך העניין, מה יש לי איתה במשותף? שום דבר, זה לא משנה כמה אני אתאמץ, אני סביר להניח לא יהיה אופרה ווינפרי.
תוכל ללמוד ממנה.
יפה, זה כבר קנאה כהשראה. מאוד קל להסתכל על באמת על אייקונים גדולים ולהגיד, אוקיי, אני אקח מהם השראה.
נהדר, מורים לחיים כזה.
נכון, נכון.
כמו רבנים נורא גדולים.
נכון.
שאני אומרת, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, אבל גם אני רוצה להיות כזו צדיקה וכזו לומדת.
אבל את לעולם לא תקנאי ברבנים האלה.
נכון.
את תסתכלי על הקנאה ותגידי, וואו, זה מקור להשראה, ללמידה.
נכון.
אני רוצה ללמוד מהמקור הזה.
נכון.
קשה מאוד לעשות את זה עם השכנה שלך. קשה מאוד לעשות את זה עם גיסתך.
נכון.
קשה מאוד לעשות את זה עם החברה הכי טובה שלך.
נכון.
כי המקור הזה בעצם, השווי והדמיון בינינו, הנקודות השקה שיש בינינו, אם את מצליחה לעשות משהו, בואי נגיד, לרדת 5 קילו. בואי ניקח את הדוגמה של משקל.
כן.
אם השכנה שלי מצליחה לרדת 5 קילו במשקל, ואני לא, ואנחנו אוכלות פחות או יותר אותו דבר, סוציו-אקונומי אותו דבר, אנחנו עובדות וצועדות פעמיים בשבוע ביחד, למה היא כן ואני לא? הקנאה הזו בקבוצת השווים לי שופכת אור מדי יום על מקומות חוסר היכולת שלי.
אוי.
על חוסר הביטחון שלי. על דימוי עצמי, קצת מקרטע שיש לי. לכן זו קנאה שפוגשת אותנו כל כך הרבה, וזו הקנאה הכי קשה.
וואו, אז
מה עושים? כי אני מוצאת את עצמי שאני מקנה בקרובים לי.
מה? אז בואי נעניק למאזינים.
בואי נסתכל
קודם. אביסה לכלי עבודה.
אביסה לכלי עבודה. תראי, קודם כל, לפני שאני מדברת על תכלס, בואי נדבר על יתרונות, כי בקנאה יש גם יתרונות.
יאללה.
ואני רוצה לעשות את המעבר הזה מאוד מאוד בעדינות, כי אני לא אומרת, בואו ניקח קנאה ונראה מה החיובי בה. לא, 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 לא. יש בה הרבה קושי, הרבה שלילי, הרבה מפגשים מאוד לא נעימים עם עצמנו. זה השלב הראשון. השלב השני, יש לה גם יתרונות. בואו לרגע אחד נסתכל עליהם. אז קודם כל, קנאה, עם כל זה שהיא קשה וקשה לנו לשאת אותה וקשה לנו להודות, להודות בקיומה, היא מקרבת אותנו לעצמנו. אין הרבה רגשות, מטווח הרגשות שלנו, שמקרבים אותנו לעצמנו בצורה כל כך חדה.
אם אנחנו מוכנים להבין שהיא נוכחת, שהיא קיימת.
נכון. את השלב הזה כבר בואי נגיד...
עברנו, יאללה עברנו.
אמרנו שקנאה זה דבר נורמלי וטבעי ואבולוציוני וכו' וכו'.
אנחנו רואות, מרגישות בגוף, היינו בזה. מרגישות
בגוף, נתנו לה שמות, איזה סוגים של קנאה, הרגשנו את זה בגוף, למדנו מה המאפיינים שלה, עכשיו בואו נראה אם יש לה גם יתרונות. אז זה באמת רגע שמפגיש אותנו בעוצמה מאוד מאוד חזקה עם עצמנו.
ואנחנו דרך... עצמנו תמיד מהממות, אני מזכירה לך.
ברור.
אז כאילו, את מפגשת עם עצמך, כלומר, איזה מאמי.
ברור. תראי, כאשר אנחנו בעצם מעיזים ומרשים לעצמנו להסתכל על קנאה, ואפילו קצת לחקור אותה בתוכנו, אנחנו בעצם רואים שזה רגש שחושף את הרצונות שלנו, את המאוויים שלנו, מראה לנו אולי איפה אנחנו מוותרים לעצמנו, איך אנחנו מגיבים לסיטואציות מסוימות. באמת, אם אנחנו חוקרים קנאה לרגע אחד באופן קצת יותר ניטרלי, זו הזדמנות להכיר את עצמנו, להכיר דפוסי התנהגות שלנו, להסתכל על דפוסי תגובה שלנו לסיטואציות מסוימים. זה באמת מאפשר את המקום הזה.
נפלא.
אז זה באמת יתרון אחד של קנאה.
מי את נשמונת? בדיוק, נכון?
זו דרך לשאול מי את נשמונת מהמקום הכי... מהמקום הכי...
נקי.
סקרני ונקי, ללא ביקורת.
נכון. תת נעמה, אם הגענו לחלק הפתרונים, זה היה מין גיל כזה פתאום. פתאום כאילו הרגשתי שכאן, כאן, כאן וכאן, ואת חיה ואת חיה, אמורה הייתה להגיע קנאה, והיא לא באה.
וואו.
והיא לא באה, ואמרתי, אהו, anybody home, והיא לא באה, היא כאילו באה איזה חוט קטן, ואמרתי, מה זה, כאילו, היא נוכחת, נפקדים, נוכחים נפקדים, מה?
מקסים מה שאמרת עכשיו, ואני מאוד מאוד מתחברת. הרעיון של הכרת התודה על מה שיש לך בחיים, מעמיק. היכולת שלנו בעצם לפתח את האמון שמה שיש לי הוא טוב והוא מספיק, גורמת לנו לקנה פחות. ממש ככה.
תתמה מאוד רגש אותי בשיחת טלפון הראשונה שהרמתי אלייך. את אמרת לי, את יודעת איך אני אומרת בבוקר מודה אני? שזה כבר, איך שפותחים את העיניים, בעצם את כל היום הולך אחרי המודה, בגלל זה אנחנו יהודים, כי אנחנו אומרים תודה. זאת אומרת, אם אתה יודע להודות להשם ושהכל שם נמצא בפנים, אתה פחות תקנה.
נכון. ממש ככה. רעיון מאוד מאוד פרקטי להתנהלות עם קנאה, לכתוב יומן קנאה. אני יודעת שזה נשמע קצת אולי איזה רעיון פרובוקטיבי, מה שאני אכתוב את זה, כן. תכתוב את זה, תתמודד. איפה אני מקנה, מתי אני מקנה, ממש ככה לנסות לזהות רגעים בהם אני מקנה, זה עושה נפלאות.
נדע.
נפלאות. ולהסתכל על קנאה ממקום של חקירה. ברגע שזיהיתי, וואלה, אני מקנה, מה יש שם? לשאול את עצמי באמת כמה שיותר שאלות סקרניות, מה יש שם? מה עומד מתחת לקינה? יש שם איזה רגש, איזה רצון, איזשהו מהוויה, איזשהו משהו שהייתי רוצה להשיג, לחקור את המקום הזה.
וואו.
זה מוציא קצת את העוקץ מהמקום הזה של הקנאה. ולהבין שקנאה היא טבעית, כולנו מקנאים, לא צריך להחביא. ככל שאנחנו מחביאים ודוחקים יותר את הרגש הזה, ככה אומרים את הראש יותר. ככל שנאפשר לעצמנו את המקום הזה של להודות אפילו בפני עצמנו שקנאה היא קיימת, כך נוכל לחיות איתה יותר בשלום. וזה בעצם הרעיון, לחיות לצידה ולא לצאת נגדה.
להתיידד איתה.
ממש.
נעמה, קמינר, מבורכת. תודה רבה שבאת לאולפן שלנו. שנקנה קנאת סופרים. מה אני צריכה לברך עכשיו? שנדע באמת לחיות איתה, לחקור אותה.
שנדע לחיות לצידה. היא בסדר.
ושנגדל. ושמה קיבלנו ממנה. פה חיים, נכון, כדי להיות ונלמד, במעבדה הזאת.
זה בעצם היכולת, העבודה הפנימית, היא מאפשרת לנו להגדיל את עצמנו ככלי קיבול להתמודד עם הקנאה.
אני אוהבת העבודה שלנו.
זה מה שהייתי מאחלת.
נכון, עבודה לנו. כיפית בנו פה. זה,
אני מאוד אוהבת את העבודה הזאת, היא מלמדת המון.
תודה רבה.
תודה שהזמנת אותי, היה ממש משובח. ממש.
איי, קרה, יום מבורך. אמן, נעמה קמינר.
אמן.
מבורך. אמן.